המשנה היא על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. והמהר"ל הסביר פירוש ראשון, כי הערכים האלו, תורה, עבודה וגמילות חסדים, באים מהאדם. תורתו של האדם, עבודתו של האדם וחסדים שלו נותנים קיום לעולם. זה ההסבר הראשון שלמדנו דרך כמה שיעורים. אבל כבר התחיל בהסבר השני, שהתחלנו בשיעור הקודם, אני חושב, שמדובר בתורה, עבודה וגמילות חסדים מצד השם, מצד הקדוש ברוך הוא, מצד הבורא עולם. ואם השפע של התורה, של העבודה ושל גמילות חסדים לא באים מהבורא, אין קיום לעולם. וזה כבר פירוש שני לגמרי. ואחר כך הוא מגיע לנקודה שלישית, והוא יסביר את הקשר בין שני הפירושים. אז התחלנו כבר בשיעור הקודם, אם אני נזכר מספיק, כבר על ההסבר הכללי של התורה, עבודה וגמילות חסדים מצד הבורא, והגענו כבר להסבר של התורה. עכשיו הוא מגיע להסבר של העבודה. אז זה בראש העמוד, ונתחיל מיד. אז פה יש קצת קושי. אם כבר אנחנו מבינים איך התורה באה מצד השם יתברך, כי התורה היא דגם העולם וקיומו.
דגם העולם
וקיומו. איך אפשר להסביר שהעבודה באה מהבורא הזה? אם אני זוכר היטב, נגרנו קצת באותה נקודה בהקדמה שלו, של המהר"ל, שהוא הסביר את הביטוי של עבודה לצורך גבוה. זה כבר נהיה נזכר. בכל מקום נחזור לזה, על זה בשביל. אין פה מקומות? כן. מה קורה פה? כן. אני מתחיל מיד, וגם העבודה אל השם ידבר. ואתם רואים בסגנון עצמו של המערב, וגם העבודה אל השם יתברך. זאת אומרת, העבודה באה מהאדם, אבל היא שייכת אל השם יתברך. שבשביל זה נברא העולם לעבוד השם יתברך. יש את זה, אני לא רוצה להשתמש במילה צורך. הביטוי המסורתי הוא לצורך גבוה, חלק גבוה. אבל במשמעות הפילוסופית של המילה, כאילו יש איזה צורך מצד השם יתברך לקבל עבודת הנבראים, הברואים. פה יש איזה קושי. ולכן נלך לאט לאט כדי להבין את העניין באופן יותר עמוק. וזה אומרם בפרק בני העיר, במסכת מגילה, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים בארץ. מעמדות זה היה עבודה מיוחדת בזמן של בית המקדש. בשעה שהכהן היה מקריב את הקורבן, כל העם, כל הקהל, היה קורא את הפרקים שבתורה השייכים לאותו קורבן. זה היה נקרא מעמדות. זה לא תפילות. מעמדות, זה עבודה מיוחדת. ועכשיו נשאר לנו רק חלק מזה. ואנחנו קוראים את המשניות של קורבן התמיד או של הקטורת במקום העבודה עצמה. זה מה שנשאר. ואני חוזר להסבר. בשעת עבודת הקורבן, בעיקר כקורבן התמיד, את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים, צריך לזכור את זה. כל עיקר העבודה לעם ישראל בכללו, מבחינת כלל, זה היה כבש אחד בבוקר וכבש שני בין הארבעים. כל שאר הקורבנות זה היה לצורך הדיוט. זאת אומרת, לצורך איש זה או כל אחד לפי כבודו, מעלתו, אם זה הנשיא, אם זה הכהן, אבל לצורך אישי. אבל לצורך כלל ישראל זה היה רק את עולת התמיד. כבש אחד בבוקר וכבש אחד בין הארבעים, ונחזור לנקודה הזו אחר כך. בשעת הקורבן היה איזה מין טקס זה שזה לא תפילה, אלא מעמד, מעמדות שהיו קוראים את הפרקים השייכים, וכמה משניות גם כן. ויש, זה נמשך, יש קהילות, הנוסח של המקובלים, וקוראים להם אנשי מעמד. אם אתם שומעים את הביטוי הזה, אנשי מעמד, הם שרגילים, שבקיאים במעמדות, שממשיכים באותה קריאה. אבל מה שנשאר לנו זה את הכתובת. וזה אומרם בפרק בני עין. אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר, ויאמר השם אלוקים, ויאמר, זה אברהם שאומר בפרק תדרם, אם אני זוכר, כן, תדרם, בברית בין הבתרים, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם ואומר לו, אני השם אשר הוצאתיך מארץ נעור קדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, זה פסוק זין אם אני זוכר, אז בפסוק ח' ויאמר אליו, אברהם אמר לקדוש ברוך הוא, במה אדע כי ירשנו. לפי הפשט, ביקש סימן כדי לדעת שיש לו מספיק זכות כדי לזכות באותה בשורה של הארץ. זאת אומרת, אין בליבו שום דופי, שום ספק שהקדוש ברוך הוא יקיים את ההבטחה שלו. הוא לא שואל סימן כדי לדעת אם הקדוש ברוך הוא מוכן לקיים את ההבטחה, את הבשורה הזו. וזה ברור, מכיוון ששני פסוקים, שני פסוקים לפני זה, הפסוק אומר, והאמין משהו, איך שלא לא צדקה. אם כן, מדובר ב, כמו שאומרים, ראש המאמינים. ומה זה אמונה פה, וזה ההגדרה השורשית של המושג אמונה, יש לו אמון בהבטחה של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא אמונה. הנושא של האמונה זה לא דעות, ידיעות, מציבות השם יתברך וכן הלאה, אלא זה אמון באיזושהי הבטחה. זה נקרא אמונה בלשון הקודש. זה מובן. זה נושא בפני עצמו, אבל זה חשוב להבין את זה. אז הוא מאמין. ואני חושב שכדאי להסביר קצת. כשיהודי אומר, אני מאמין, זה לא עניין של פילוסופיה, מטאפיזיקה, תיאולוגיה, אני מאמין שיש בורא עולם. כן? הוא לא מאמין בזה, הוא יודע את זה, זה משהו אחר. כן? אבל הוא מאמין, להיות מאמין זה להיות מאמין בהבטחות. ולכן פה יש נושא מסוים, איזה זכות יש להיות מאמין בהבטחות של הקדוש ברוך הוא? אם הקדוש ברוך הוא מבטיח, איפה הזכות להאמין בזה? זה מובן מאליו שאין מקום לספק. הוא מבטיח, אין מקום לספק. ומצד אחר אנחנו לומדים שזהו זה זכות אבות. האמינו בהבטחות. אבל דווקא הזכות בא מכיוון שהקדוש ברוך הוא שמבטיח וזה לא קוים. ולכן פה יש היסוד של זכות האמונה. הבנתם את השאלה ואת הקשר בין השאלה והתשובה, כן? השאלה היא, אני חוזר על זה, אם הקדוש ברוך הוא מבטיח, איפה הזכות להאמין בזה? זה מובן מאליו. זה לא אברהם במקרה הזה, זה לא אחד ששמע מרב או אפילו מנביא שיש דבר כזה, הבטחה מהקדוש ברוך הוא. הוא שמע מפי הגבורה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ולכן אין מקום בזה לפיפוק, לספק, ולכן לא לזכות להאמין, זה מובן. אבל אני חושב שאפשר להבין את זה ככה. התשובה היא, דווקא, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מבטיח, וזה לא מתקיים, יש מקום לספק. איזה ספק? אולי אני לא זוכר בזה. אולי אני לא הוא שהקדוש ברוך הוא חשב כשאמר לי, אתה זוכר על זה. הבנתם? וזה, במידת האמונה, יש פה איזו נקודה של חולשה. לא שלא האמין בשם, האמין בשם, אבל הוא לא מאמין בעצמו. אולי פה יש איזו נקודה רגישה מאוד של גורל עם ישראל בכללו. ברוך שהם מאמינים בני מאמינים, כן? עם כל המשמעות של הביטוי הזה, מאמינים בני מאמינים, זה גם כן פרק שלם, כן? אבל לפעמים זה מתגלה שיש ספק בפנים. כשיהודי ששמע שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, והוא מתחיל להיות בספק, איזה ספק? שאולי הוא לא זוכה בזה, יש פה מה שהמהר"ל מגדיר בגבורת השם, מידת מופחזת. זה לפי הגמרא, מכיוון שהפריז במינתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה פסוק שאני מביא מהנביא, אהבתי את יעקב ואת עשיו שנאתי, דברים בוטים, חריפים, כן? הקדוש ברוך הוא אומר, סוף סוף בחרתי בך, אהבתי את יעקב ואת עשיו שנאתי. ובני יעקב שואלים, האם הוא אוהב אותנו? אולי יש איזה, זה הספק שהוא העמלק הפנימי. אתם זוכרים כשלמדנו את זה, כן? כשמתעורר ספק בפנים, בישראל, אז עמלק מופיע בחוץ. אתם זוכרים את המקור בפרשת בשלח. היש השם בקרבנו אימאים, מיד ויבוא עמלק. היש השם בקרבנו אימאים, זה הספק. לא הספק בשם, אלא האם הוא בקרבנו. במילים אחרות, האם יש בנו מספיק זכות כדי להעיז, לומר אני ישראל. הוא אמר לך, כן? הבנתם את החשיבות הזאת. לכן זה נקרא, בלשון המערב, מידה מופחזת. וזה פרדוקסלי אולי. דווקא המאמינים האמיתיים, יש להם הסיכון הזה של חושה באמונה, כשלא מאמינים בעצמם. מידה מופחזת של אמונה. זאת אומרת, אני מאמין כל כך שהקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, הוא הבטיח לי, וזה לא מתקיים. אחר כך אני אסביר את החלק השני. זה לא מתקיים, אז אולי זה מגלה שהוא צודק ואני לא זוכר. אבל מה שמגדיר את תקופת האבות, יש הרבה מקורות בזה, שהם האמינו בהבטחות ולא ראו שום רמז, שמץ של קיום. זה זכות אבות. הזכות של האמונה בלי שום הוכחה. ומכיוון שהוא הבורא עולם, הוא המנהיג את עולמו, והוא מפתיע וזה לא מתקיים, אז הספק חוזר על האדם. וזה דווקא הספק של המאמין. זה מובן, כן?
רבים
דעים
וחושבים שזאת אלבה, כמו שעכשיו
בתיה
אומרת, זאת...
טוב, אז אולי אסביר בקצרה מה קורה פה. לפי המהר"ל, זה בגבורת השם, כן? אצל האבות אפשר לראות את זה כמידת ענווה אמיתית. אבל אצל הבנים שכבר ראו שכן הקדוש ברוך הוא מקיים, כן? אז הספק על הזכות, זה כבר ספק על הזהות ולא ספק על הזכות. תפלתם את זה. אז פה זה כבר חטא. אצל הבנים זה חטא. אבל בשורש הזהות שלנו, אצל האבות, זו הייתה המידה גדולה של הענווה. כן? אבל פה תמון הסיכון של העניין של מידה מופחזת. ואנחנו רואים כי למעשה בהיסטוריה, בפוליטיקה היומיומית של העם היהודי, זה מסוכן מאוד. כן? אולי אני לא ההוא שהוא אמר לא שהוא זוכר, אולי זה אחר שזוכר. ואנחנו רואים את הספק הזה, שזה מתחיל כמידה של ענווה אמיתית, כן? ושלושת ההבטחות של הקדוש ברוך הוא לאבות, וזה מתחיל באברהם. הזרע, הנצחיות של הזרע, הקשר לארץ והתורה. יש הרבה הרבה מקרים במשך כל ההיסטוריה שלנו של ייאוש מזה. בעם היהודי עצמו, בחלקים רבים וחשובים של העם, כן? ייאוש בנקודה זו או אחרת. אולי באמת לא זוכים כל כך, אז ויבוא עמלק. ויבוא עמלק. אתם זוכים שמה שהסבירו המקובלים, עמלק בגמטריה ספק. כן? זאת אומרת, עמלק זה הספק החיצוני, והספק זה העמלק הפנימי. כן? וכששומעים אנשי הספק מדברים, אז אנחנו מבינים עד כמה המערל היה צודק. אבל פה זה שייך רק לקדושה של עם ישראל. רק מי שמסוגל לאמונה אמיתית נופל במכשול הזה. רק דקה, אני רוצה לדמות. האמונה היא כל כך גדולה, אמיתית, כן? במעט האחוזים, שאי אפשר ליטול ספק באשר מדברה, אז הספק זה, פה תמון המכשול. דווקא זה חולשה בזהות וזה החטא. אני נזכר כשהרב, זכרונו לברכה, היה מסביר לנו את זה. זה פסוק מהנביא, אבל חסר לי את החלק הראשון. כי כוחי ו... זה מתחיל. כן, ואמרת, כוחי ו...
פן תוכל.
מה? פן?
פן תוכל.
נכון. ואמרת, כי כוחי ועוצם ידי עשה לי את החלק. אז הוא הסביר לנו הרבה פעמים. עכשיו אנחנו צריכים לראות שזה לא פן, אלא פשוט כמשמעו, זה חיובי. ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החלק. כי אתה לא, איך אומרים, אתה לא סתם... סתם רוצה, לא יודע להסביר, אתם מבינים. אתה עם ישראל, אתה חייב לומר, והמחת, כוחי ועצב ועוצם ידי עשה לי את החיים הזה. תפסתם מה שרציתי להסביר? חסכה לי מילה. מה?
פן.
פן זה שייך לפסוק הקודם.
במקום
פן, כן. אפשר, אולי. זה נוסף, כן. וכש...
כאשר
עם ישראל מתקרב לשם,
אני יכול להגיד
את זה. כן, שעם ישראל הוא ישראל אמיתי. לא רק יכול, חייב. כי אתה צריך להבין שאתה לא סתם. איך אומרים את זה בעברית? הבנתם את זה, כן? החטא זה לזלזל בזהות של ישראל. אשר בחר בנו, בכלל. כן? הבנתם את העניין. וזה לא חסידות, זה ממש לפי דעתי פשט, זה לא אומר שחסידות זה לא פשט, אתה חסידות אומר.
אבל
תחתי
אני
מיכאי. טוב, מה?
אני לא יודע. מתי סוג
ואני
חושב שאלוקים אומר לישראל, שאם אתם
בארץ
ישראל, זה לא בגלל
שהתחלתם,
בגלל
המעטים הרעים
של העמים
שקדמו לכם. זה עוד סיבה, כי בי חשק. ובעבודכם חשק השם. יש סיבה של זהות. דווקא זה לא תלוי במעשים. כפי שאמרתי עוד מהפסוק מהנביא, אהבתי את יעקב ואת עשיו שנאתי, נקודה. מה הבעיה, אתה לא יעקב? זה החטא. להיות יעקב זה לא תלוי במעשים, זה תלוי בזהות. אז ברור שהמעשים של יעקב צריכים להיות בסדר, כן? אבל זה כבר עניין אחר. הבנתם? טוב, אולי אני אחזור בקצת נקודה, כן?
הספק יכול להתעורר
בהסבר
הזה. גם ברגע שציפייה להתגשמות של ההבטחה לא מתגשמת. זאת אומרת, רק מול כבוד המציאות. זאת אומרת, זה רק לגבי אירועים באמת שלנו.
כן, אבל...
כשבעלי אופי נאמר של... למשל, יאללה בבוא המשיך.
למשל.
כי כל זמן שעצק על התגשמות, הרי האמונה לא בסוג זה, אני לא עומדת בספק, האמונה של מיד ההבטחה. אם כן, יכול להיות ספק בעצם, כלומר, דתו של האדם כלפי עצמו, אבל לא לגבי דבר שזה התגשם אליו, כלומר, זה קרוב בדברים שבמציאות.
אבל פה צריך לדייק.
בהתגשמות של אירועים היסטוריים, הוא אומר.
לא, כן, פה צריך לדייק ואני אחזור על ההגדרה. דווקא מי שמאמין בשהיא הבטחה, בלי לחכות בקיום, אז אין ספק באמונה שלו. אני לא אמרתי שזה קל להאמין, מכיוון שזה רק דווקא הבטחה ואין קיום, זה לא קל להאמין, יש זכות, כן? השאלה הראשונה הייתה, איזה זכות כשאני יודע שהקדוש ברוך הוא יבטיח? אין שום זכות להאמין במה שהקדוש ברוך הוא יבטיח, כן? אבל דווקא מכיוון שזה לא מתקיים, יש זכות. אבל פה אנחנו באיזה מישור של אמונה בבחינת הבטחה ותו לא. לא מחכה להתגשמות, לא מחכה לקיום. ויש אסכולה שלמה באוניברסיטאות פה בארץ שמגדירים את האמונה המשיחית דווקא ככה. אסור לחשוב שיבוא, מכיוון שזכות האמונה שזה כשלא יבוא, כשלא בא, כן? לא רוצה לנקוב בשמות, אבל שמעתם את זה, טוב. שמעתם כבר את זה, טוב, מה? למשל, והרבה הרבה הרבה אחרות. ומעניין מאוד שאין לי הסבר, אולי זה עובדה, כל הסופרים, נאמר, או הוגי דעות, ששייכים לאותה אסכולה, הם מאותה תרבות, מאותה דעות, יהודית גרמנית. זה מעניין, זה מיוחד. טוב, אז מכל מקום, לא גמר. אז, אבל, אחר כך צריך לדייק, אם הספק מוטל, אולי זה היה תלוי במעשיי, ואין בי מספיק מידות טובות כדי שזה יתקיים, זה ממשיך להיות מידה טובה, כן? אבל אם הספק שייך לזהות, זה חטא. אולי אני לא זוכה. זה לא עניין, מכיוון שההבטחות האלו אינן תלויות כלל במעשים. צריך לחזור לכלל, אני לא רוצה לומר שהרב קוק חידש את זה, מכיוון שזה היה קיים בתורה. אבל אולי נתן חידוש לזה, כן. יש הבדל בין זהות, זכות בבחינת הזהות וזכות בבחינת המעשים. כי עתידו של כלל ישראל, וכשהתורה מדברת על ההבטחות לישראל, מדובר בכלל ישראל, לא בין ישראל זה או אחר. זה לא תלוי במעשים של היחידים, זה לא תלוי במעשים של הפרט. זה שייך לזהות של הכלל, אבל הזהות של הכלל זה ברבד אחר, והמעשים של פרט זה או אחר, זה עניין אחר. ולכן כשיש חולשה בזהות, פה הדבר חמור. כשיש חוסר זכויות במעשים, זה עניין אחר לגמרי, זה לא משפיע. אז לכן פה צריך לדייק. כי אין שום מקום שההבטחות תלויות במעש. ההבטחות מתקיימות, מעצמם, וזה תלוי בזהות של אותו ישראל, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מבטיח לך זה וזה וזה. אבל לכן פה מתגלה אפשרות של חולשה בזהות, אפשרות של ספק בזהות, אפשרות של חטא בזהות. אנחנו לא רגילים למושג הזה, זכות השייך לזהות. אנחנו רגילים למושג של זכות השייך למעשים, מכיוון שדרך 2000 שנה של הגלות, איבדנו את המושג של כלל ישראל. כשהיהודים בגלות, סוף סוף התרגלו בזה, היו מדברים בכלל ישראל, זה היה מושאל, לא היה כלל ישראל בגלות, היו קהילות, משפחות, בודדים, יחידים, פרטים. כן? ולכן כל העניין הזה שמענו אותו כשייך לגורל של היחיד, ורק באופן מופשט אבסטרקטי לגמרי היינו חושבים על כלל ישראל, לא היה לנו ניסיון מה זה כלל ישראל, אבל צריך לחזור להגדרה הזו של כלל ישראל. כן, מה? כן. אז פה רציתי להגיע לזה. כל העניין הזה יש לו הסבר פשוט מאוד ויסודי מאוד בגמרא סנהדרין. כן. מכל מקום, ההבטחה תתקיים מכיוון שהקדוש ברוך הוא יבטיח. אבל מתי, באיזה נתונים, זה תלוי בזכות שלך. ואני אתן הרבה דוגמאות. אבל בעיקר לעניין של ביאת המשיח, זה הפסוק מישעיהו הנביא, בעיתה אחי שינה, זכה אחי שינה, לא זכה בעיתה. כן? זה, פה יש מקום לעניין של הזכות הפרטית. כן? אבל אני רוצה להתייחס לנושא אולי יותר רחב וכולל את כל הדוגמאות האפשריות. האמונה בעולם הבא. ופה זה נותן לנו גם כן הסבר של המתח הפנימי ברגשות של האמונה. מצד אחד זה ביטחון מוחלט. זה יתקיים, מכיוון שהקדוש ברוך הוא יתקיים. אני מתייחס למושג של אמונה בדרך כלל. ומצד שני, אי ביטחון מוחלט. אני לא יודע אם יש מילה בשביל זה. אי ביטחון מוחלט. האם זה שייך לי? זה מובן? אבל בחלק של עצמי, שהוא קשור לכלל ישראל, אין מקום לאי ביטחון הזה. ולכן אולי אפשר לקשור את זה, אני יודע אם זה חידוש. המשנה אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם. בחלק הזה שהוא חלק מעם ישראל. מכל ישראל. זה מובן. וזה מה שצריך לגלות. שכמו המושג של קדושה, יש מושג של קדושה שקשור למעשים, קדושים תהיו, פירושים תהיו. אבל זה הפירוש של הפירוש. אבל יש גם כן מושג של קדושה טבעית, אשר קידש לנו במצוותיו. אשר קידש לנו במצוותיו וציוונו. ולכן, הקדושה הטבעית היא, אני מקבל לפני קיום המצווה. מכיוון שהקדושה היא, הוגדרה פה בברכה, אשר קידש לנו במצוותיו, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, קידש אותנו. יש כבר יסוד של קדושה טבעית. ואחר כך וציוונו, זה המעשי. זה הקדושה שאני קונה דרך המעשי. אבל יש קדושה שאני קונה מכיוון שאני ישראל. טוב, אז פה יש שאלה, ולמה בחר בנו? אפשר לומר שזה סוד, רק הוא יודע. אבל לומדים את זה. זה לא לחינם שהתורה מסבירה לנו מאיפה ישראל נברא. זה לא לחינם שיש הקדמה ארוכה לתורה כמצוות, ששייכת לזהות של אותה עם ישראל, שיוצא מכלל מין האנושי. אז סיפור ארוך מאדם הראשון עד אברהם, יצחק, יעקב, עד ישראל. כדי שנדע מי אנחנו. אז בדרך כלל לא לומדים את זה. אז זה נשאר בסוד, נסתר, לא יודעים, כן, זה מסתורי. הוא בחר, הוא כל יכול, הוא החליט, הוא בחר. אבל אני לא חושב שזה דעת התורה. כי התורה רצתה לגלות מיהו ישראל לפני שהתחילה בה החודש הזה לכם עוד חודשים, המצווה הראשונה שנסתרו בישראל. מה אני צריך כל ההקדמה הזו? אתם זוכרים שזו היא השאלה הראשונה של רש"י, וזה מופיע, אותה שאלה בצור, בסגנונים שונים, בגרסאות שונות, שבע פעמים, איך אומרים, שבע או שבע?
שבע פעמים.
שבע פעמים במדרש. שבע פעמים במדרש שואל את עצמו. לא היה צריך להכיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם. ולכן יש כמה תשובות לזה, זה לא הנושא שלנו. אבל העובדה שבאותו ספר תורה יש חלק ראשון שהוא סיפורים והנושא הוא מי הוא הישראל הזה. כן? ורק אחר כך מקבלים את המצוות. זאת אומרת, אשר קידש לנו במצוותיו, במה שהתורה אומרת דבר אל בני ישראל. כן? ואחר כך ואמרת עליהם. אז יש שני עולמות, שתי מדרגות, יותר ממדרגות. הזכות הטבעית, קשור לזהות, הקדושה הטבעית, ואחר כך יש משהו חשוב מאוד לפי גורל הפחת, בקשר לגורל הפחת המעשי. אבל לכל פחת יש לו נקודה, המקובלים קוראים לזה נקודה אמצעית, קשורה לכלל. אז באותה נקודה הוא סוד הזהות. תפשתם את זה? אולי אני אחזור קצרה למשנה הזו. אבל זה גילוי של תורה מציון. כי כל עוד שהיינו בגלות, לא היינו יכולים לזהות במה מדובר בעניינים האלה. לא היה פשוט, לא היה לנו ניסיון מה זה כלל ישראל. זה מובן. ויש הלכה של הרמב״ם שאומר, אין כלל ישראל אלא בארץ ישראל. ואפילו אם יש בארץ ישראל רק מניין של יהודים, הכלל נמצא פה, במניין הזה. כל השאר זה קהילות, משפחות, פזורות, תפוסות, תפוצות, כן? זה מובן. אז המושג הזה, לפי מה שאני למדתי, ייתכן מאוד שזה חידוש של, של הרב קוק. אבל לא העיקר עצמו, לא המושג עצמו, אלא המשמעות שלו. זה מובן. טוב, אז יש עוד חלק שני של השאלה, ואחר גם עזו. ואם כן, השאלה הראשונה הייתה, איפה המקום של האמונה עם הקדוש ברוך הוא מטיע? איפה הזכות? יש זכות. מכיוון שדווקא, מכיוון שהקדוש ברוך הוא הפתיע וזה לא מתקיים, אז יש לי ספק. אבל איפה הוא הזכות? להאמין בי, ישראל, לא להאמין בו, זה מובן מאליו. זה מובן. כשיש גילוי, אין מקום לאמונה. כשיש גילוי, זה אמת, ידיעה. אתם זוכרים את הפסוק? להגיד חסדך, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילה. כשנכנסים בלילה שלא רואים, אין גילוי, אז זה המקום של האמונה. בבוקר זה אמת. ולכן אחרי קריאת שמע של שחרית אומרים אמת ויציב. אחרי קריאת שמע של ערבית אומרים אמת ואמונה. כן? ופה יש מקום לדרוש שלם, יש פסוק של תהילים, בתהילים שאומר, קרוב השם לכל קוראיו, קראוהו באמת. אז החלק הראשון זה קריאת שמע, קרוב השם לכל קוראיו, קריאת שמע, לכל השם יקראו באמת. ומה זה לקרוא אותו באמת? לקרוא לו. ייתכן שצריך לומר לקרוא אותו, אבל זה עניין אחר. לקרוא לו באמת. בבוקר זה מובן, אבל הזכות זה בלילה, ואמונתך בלילות. זה מובן. יש עוד כלל חשוב מאוד, לפי הגמרא, וזה הלכה. בזמן שבית המקדש קיים, לא היו עונים אמן אחרי הברכות, אלא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה בגלוי. אין מקום לאמונה, אני רואה. דווקא בגלות, ההלכה היא שעונים אמן אחרי הברכות. מכיוון שזה זכות של האמונה. זה לא מתקיים, אבל אני מאמין. שוב, איפה הזכות של אותה אמונה? שאני מאמין בי ישראל. זה החידוש. הבנתם את זה? ולכן, פה יש עיקר חשוב. אצל האבור, הענבה הזו, שתמונה בה, סכנה של ספק, אצלם זה מידה טובה לגמרי. אצלם זה, איך אומרים זה בעברית? וירטוס, איך אומרים את זה בעברית? מעלה, כן. אבל אצל הבנים צריך לחפש, מה קורה? איפה החן של אותו? כן? זה אליבי, כן? אצל הבנים. כמה פעמים אני שמעתי, עד שהבנו את כל זה, בדוח שלנו, אודות הרב קוק, שכמה אנשים מאמינים אומרים, כן, כן, אני יודע. יש הבטחה שאולי זה הלכה, איך צל אמר אגדה, כן? אם תרצו זה לא אגדה, המשמעות זה, אם תרצו זה תהיה הלכה, כן? צריך לעלות לארץ, אבל אולי אני לא זוכה, צריך להיות קדוש, כן? פה יש בעיה, זה מה מדובר, ענבה או משהו אחר, זו היא הבעיה, כן? זה מובן.
לגבי אבות, מה היה הזכות שלהם? להיות באבות, לגביהם הספק הזה שמתאים בעצמם, שהם אולי לא ראויים שתחול עליהם את ההבטחה הזאת, היא מעלה לגבי אבות. אז מה הזכות שלהם?
מכיוון ש... כשהקדוש ברוך הוא מתגלה עם ההבטחות האלו, זה חידוש גמור לאמונות שלהם, שהיו אמונות אמיתיות עד עכשיו. כן? היו מאמינים ביחס לבורא עולם דרך חוקות הטבע. כן? אני רק מזכיר את הפסוק. ואירא אל אברהם, אל יצחק ויעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. כן? לא היה להם שום ניסיון. של שמי השם. ולכן היו מכירים באלוקים, יודעים ששמו השם, אבל לא נודע תקתי, לא הודע. הודע להם, אבל לא נודע בשם הזה. ולכן, כדי שאברהם יתחיל להאמין בחידוש בחוקות הטבע כה גדול, היה צריך, איך אומרים, להתעלות במעלה. עד שלא התעלה במעלה, לא היה יכול לשמוע את זה, כי זה היה סותר את כל הטרולוגיה שלו האמיתי שהייתה לו מקרה. זה מובן. עד גילוי השם, היה רק גילוי אלוקים. השם הוא אלוקים, אבל היה מתגלה מבחינת אלוקים, בורא עולם, דרך חוקות הטבע. לפי חוקות הטבע, אין לאברהם בן. כדי להאמין שהוא יכול להיות אב לבן, אם אפשר לומר את זה, זה ממש זכות עצום של אמונה. אולי אני יכול לקבל, אם יש פה מקראות גדולות של ראשית. אולי יש למישהו? לא, זה לא השיעור. אני מסופק אם יש פה מקראות גדולות, אז אני לא צריך אותה. יהיה פעם, זה הבטחה, כן? אבל אולי רק בדרך הזיכרון, אם יש איזו טעות נתקן את זה אחר כך. הפסוק אומר, והאמין בשם, והיה מדובר בהבטחה של הבן, כן? אתם זוכרים המדרש שמביא רש"י. אברהם אין לו בן, אברהם יש לו בן. כל עוד שהיה תחת השפעת המזלות, לא היה מסוגל לבן, והוא יודע שזו הטבע האמיתי של העולם מבחינת טבע, כן? וזו הייתה האמונה האמיתית שלו, כן? לכל אומה, לכל עם, יש תהליך של היסטוריה, התחלה, התפתחות וסוף. אז אברהם היה מכיר את עצמו כסוף של תקופה. הוא היה מכיר את עצמו סופית, גמרנו, כן? אין שום עתיד. אין שום המשך, ודווקא הוא שומע, אתה תהיה לא רק המשך, אלא ראשית של נצח ישראל. היה מתקשה לשמוע את זה. זה נגד האמונה הפשוטה שהייתה לו, נגד חוקות הטבע. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, צא מהסתגננות שלך, כן? צא מההשקפה האסטרולוגית, אבל במושגים שלנו, מההשקפה המדעית שלך. לפי כל החוקים של כל החברות שבעולם, כל מה שקורה בהמשכיות של ההיסטוריה של עם ישראל זה נס למעלה מהטבע, כן? והוא מכיר בזה. וכמה פעמים דרך ההיסטוריה שלנו, כמה יהודים התייאשו מהעתיד. ואמרו, זה נגמר, כן? אולי אתן דוגמה קטנה כדי להשלים קצת את התמונה. הייאוש של שרה, היא חשבה שהיא לא יכולה להוליד. אז אם ממש גמילות חסד גמורה והיה מידתם. היא אומרת לאברהם, קח את הגב, האמה שלי, ודחקה אולי אתה יכול להתמשר בעולם. זה ממש חסד שעשת. חסד מתור יאוש, אני לא יכולה, תנסי איתה. כן? וכמה פעמים אנחנו רואים במשך הדורות, למשל, המקרה האחרון שאנחנו מכירים מניסיון זה, מה היה המצב של העם היהודי בצרפת לפני כמה דורות? ייאוש גמור. אז מה אמרו היהודים מבחינת שרה? אולי אנחנו לא יכולים, טוב? ויעמוד השמן. אז אמרו לאברהם אבינו, הערכים של האבות, אולי תנסה עם אגר הצרפתית, אולי דרך החברה הצרפתית נמשיך. המהפך הצרפתית, זה הייתה האגר שלהם. הבנתם את הלב. בחסד גדול, כן? האידיאל של עם ישראל ממשיך דרך המהפכה הצרפתית. זה שרה ואגח. ואני זוכר עוד, הרב הראשי האחרון של צרפת, לפני האחרון, שהיה אומר בכנות, כן? יש הקבלה מדויקת בין עשרת הדיברות ובין החוקה הצרפתית. כן? לא זוכרים את זה. לא, אלו שחיו בגיהינם שם, כן? כמה פעמים שמענו את זה, כן? משה רבנו, זה נפוליאון, טוב, וחבר. והאמינו בזה וכנות. אז אני חושב שאפשר להסביר את זה ככה. זה חסד שבא מתוך ייאוש. זה קצת יותר מובן, אולי, כן? ואז החלק השני של העניין, אפשר בקצרה להסביר אותו, אותו ככה. התקופה של העבוד זה הייתה תקופה של ההבטחות. התקופה של קיום ההבטחות מתחילה רק עם הבנים, ולכן לעבוד יש להם זכות מיוחד. הם היו חיים בעולם היסטורי ששונה לגמרי מהעולם שלנו. הבנים הם שייכים לתקופה של הקיום, אבל האבות היו שייכים בעצמם, בעצמותם, איך אומרים את זה? בעצם, בתקופה של רק הבטחה. התורה לא מדברת לאבות, וזה לא פשט קטן, דבר אל בני ישראל והאבות, אבות זה תקופה אחרת. זכות אבות זה משהו עצום. אי אפשר לתאר את זה לנו הבנים. לא מבינים מה זה. הם שמעו הבטחות, ומנחתחילה ידעו שלא יתקיימו בהם, אלא בזרעם. והאמינו בזה. ולכן זה זכות מיוחד. זה מובן. כן? זה מה שרציתי להוסיף. ויתכן מאוד שזה ההבדל עכשיו בין האבות והבנים בתקופה שלנו. אני מתכוון לפסוק של הנביא, וישיב ברוב הבנים ולבנים הרבותם, שהיהדות שבגולה הם ממשיכים היהדות של האבות, מאמינים בהבטחות, והזכות שלהם קשור לאמונה. וכמו שהתחלנו, כשאתה מאמין, אתה מאמין בהבטחה, האמונה יכולה להיות שלמה בלי שום ספק, כן? כי אתה מאמין רק בהבטחה, וזה היה כל האמונה שלהם, כל הדתיות שלהם, להאמין בהבטחות. חס ושלום שזה יתקיים,
כן?
והבנים הם, זה, הבנתם את השם. ולכן יש פער בין אבות ובנים. ואני משוכנע מזה שיהודי, יהודי הגולה, הם האבות שלנו. והפסוק אומר, פשוטו כמשמע, ושבו בנים לגבולם, ואבות. לא מדובר בגיל, לא מדובר באבות ובנים במובן של משרד הפנים, אלא זה זהות אחרת, זהות של אב וזהות של בן. אז ושבו בנים לגבולם. ושוב, אפילו אם הוא כבר סבא למשפטים. הבנתם את העניין. ולכן יש לי הבנה גמורה בין שני החלקים שלה, וצריך להיהו הנביא בכבודו בעצמו כדי לאחד אותם. ויש לי לרבות הבנים ולבנים הנביא. הטענה של האבות שהבנים לא מאמינים. למה? מכיוון שהם מקיימים. יש פה אי הבנה ענקית, כן? והטענה של הבנים שהאבות ממשיכים להאמין ויש לנו עסק אחר כבר. הבנתם את ה... לא, יש להם אמונה משלהם, כן? כי יש שלבים בכל העניין הזה. אני רגיל להסביר את זה ככה. ליהודים היו חלומות, אבל אותם החלומות של היהודים אין לישראלים. אבל ישראלים יש להם חלומות משלהם. אבל זה כבר שלב אחר, כן? כך אני זוכר איזה ספר מפורסם של זונגוויל אולי. החלומות, החולמים של הגטאות, כן? אבל זה היה שייך לתקופה של היהודים, עם החלומות שלהם, פתאום נולד צבר אחד, ישראלי אחד, שלא מבין אותם החלומות, מכיוון שיש כבר, הוא קיים את זה, ויש לו כבר חלומות אחרות, כן? אחרים, אחרות. וזה גם כן ההסבר של... בשוב השם מציבה ציון, בשיבה ציון היינו כחולמים. כן? זה לא מכיוון שקיום ההבטחה בא שהיינו בחלום, אלא כשקיום ההבטחה בא, אז ידענו שלפני זה היינו כחולמים. וזה קץ החלום. החלום הזה, אבל יש עוד חלומות. והיה חלום, והנה חלום. טוב, הבנתי את העניין. ולכן אני חושב שאולי אנחנו חיים בתקופה שנותנת אור חדש על כל העניין הזה.
אז גם לגבי
הבנים,
הרי
בטח
מדברים שהם
עוד
יתממשו
בעתיד. ברור.
אז גם להם צריכה אותה המידה של
האבות. ברור, אבל, לחלום, אבל האובייקט של החלום הוא אחר לגמרי. התוכן של החלום הוא אחר לגמרי. אותה אמונה ש... יש גמרא שאומרת, אי אפשר לצאת ממצרים. זה בלתי אפשרי לצאת ממצרים. אבותינו במצרים האמינו בזה. שיום מיומיים יצאו ממצרים. זו אמונה חזקה מאוד. אבל כשכבר יצאת ממצרים, אתה לא מבין, אתה לא מסוגל להבין איזה זכות יש באמונה כזו, מכיוון שזה דבר שבמציאות, כן? למפחיה, אתה לא מבין מה, מה קרה פה, 40 שנה חלמנו, פתאום אתה לוקח כרטיס של אל על וזה, טוב.
כן, אבל...
זה לא אומר שאין קשיים, אבל זה בעולם אחר, הקשיים האלו.
נכון, אנחנו מבינים להגיד לגבי אלה שאתם...
אולי לא הבנתי את השאלה שלך, אולי אני אחזור לנושא. היו אבות 2000 שנה שהאמינו שאפשר לצאת מאירופה, ואתם יודעים שבנסיבות מסוימות אי אפשר לצאת מאירופה, כן? תשאלו את יהודי סיביר, כן? וגם מצרפת אי אפשר לצאת, אבל פי שיש אפשרות לקנות כרטיס. העובדה שלא יוצאים, לכן יש עיכובים, יש עיכובים, זה בלתי אפשרי. דימנו כן, היו יוצאים מיד. כן, טוב, זה מובן. אז דרך 2000 שנה היו מאמינים בחלום לגמרי על פלנטה אחרת. פתאום נמצא את עצמנו בירושלים הבנויה. מי היה חולם על זה? זה היה רק חלום, כן? אז אלו שיסדו את זה, יקשימו את החלום, ולכן הבנים שלהם לא יכולים להבין מה זכות יש באמונה כזו שאפשר עכשיו לקנות כרטיס של אליו. איזה זכות יש פה בזה? לא, זה שייך תקופה אחרת, תקופה של האבות, כן? ועכשיו הבנים האלו, יש להם חלום משלהם, שיש שלום עם שכננו, שיש שלום בתוכנו, ויש עוד הבטחות. וזה מובן. כשאני שומע את הבנים שלי או את הנכדים שלי,
כן,
אותו
התהליך חוזר כאן לגבי הבנים, כי גם הם
יצטרכו
להאמין בקיום ההבטחות מוזרות.
ברור, ברור, אבל הם חיים את זה. נכון, אבל החיים שלהם זה האות של אותה שמאמינים בהבטחה. למשל, כשהגמרא אומרת, כל המהלך 400 בארץ ישראל הוא בן העולם הבא, כן? אבל כי להיות חי בארץ ישראל זה אמונה שלמה. אתה לא קורא עיתון? כל פעם שקונים עיתון לא יודעים מה המחיר של העיתון. צריך להיות משוגע כדי לחיות פה, כן? אבל מי שחי פה זה סימן שהוא מאמין. והוא מאמין נשמע. הוא לא יודע למה. זה מובן. ולכן אפשר להבין את הפשט של הגמרא הזו. כל המהלך 400 בארץ ישראל, יש לו חלק לעולם. טוב, מה הייתה השאלה? אשרי המאמין.
זה רגיל קצת אחר, אני חושבת, אבל אני חושב שזה גם קשור לבנים. זה בעניין הספק, ודווקא עם הקדושה הטבעית הזאת, אולי מה שקשה לה, אולי איפה שהספק נכנס, זה דווקא העניין של אפיסת הנפש.
תסבירי אולי קצת, אני מנחש קצת, כי לא נחש ביעקב, אני לא מנחש.
כי בקונטקסט של בורא, של כולם, אז איך אפשר, אם היה נאמר את מעשי עשיו תנאי, אבל דווקא אותה זהות טבעית קדושה לא יכולה לקבל דבר כזה. אולי יש פה גם כן, וזה יותר לבנים, אני חושבת.
טוב, אני מבין. לא, העניין הוא ככה. סוף סוף. יש, אני מחפש מילים מדויקות. יש, קודם כל, המישור של המעשים. אחר כך, המעשים הופכים להיות זהות. וכשהמעבר הזה כבר עבר, זה... אין לו, חברים את זה, גורם.
אין דרך חזרה.
אין דרך חזרה. אז הנה, עשיו העיד על עצמו מהו ההתנהגות שלו. את זה שניתי. יעקב העיד על עצמו מהו ההתנהגות שלו. אבל זה יוסף, זה למעלה מהמעשים. שוב, אני חוזר למה שהדברתי קצת קודם, ואני מודע שזה...
לא, פה, שזה... כי המציאות בארץ, זאת אומרת, דווקא אלו הצברים שאתה אומר, שנולדו פה, כבר יש חלום אחר.
טוב.
אז טוב. זה... פה יש רק... נכנס ספק...
לא, לא, אני משוכנע, אם הבנתי טוב את השאלה, אני חושב שזה רק מהפה
ואחר.
אותם הצברים שאומרים, אוי רבוי, מה אומרת התורה שלכם? הקדוש ברוך הוא שלכם שונא עם זה או עם אחר, כן? הם לא רוצים לחיות איתם. אז צריך לשאול למה הם לא רוצים לחיות איתם. אז דווקא היום במעריב קראתי מאמר יפה מאוד. יש מה, הכותרת זה, לא זוכר מי כתב את זה, כל יום הוא כותב את זה. מה הכותרת של ה... של הכתבה שלו? מה? מה? שיחת היום או משהו כזה, פינה חדה או משהו כזה? מה? כן, מה? זווית חדה, כן. בסדר. כל המביא דבר בשם אומרו, מביא גאולה, הכנסת. ומסביר את זה ככה, שבזמן שנזכר מסיפור של אחד מניצולי השואה שסיפר מה קרה בשואה, הוא שומע ברדיו מה קורה בטיפול. טוב. והוא כותב על הקבלה של שני דברים, קראתם את זה? לא. ואז הוא אומר, ואם ככה קורה ביניהם, אוי ואוי, מי שלא שייך למשפחה שלהם. כן. אז אותו צבר, אני לא יודע אם זה אותו סופר, אותו צבר שיאמר, איזה זה סתירה. הוא אומר, מה? התורה אמרה, אהבתי את יעקב ועשיו סניתי, זה החלטה מראש, זה פרדסטינציה, איך אומרים את זה, כן? אז הוא עצמו, הוא אומר מעצמו, אני לא רוצה לחיות איתם. הוא עשה אותו משפט, הוא דן אותם באותו דין. הבנתם? לכן אמרתי זה מהפדח, כפי שהולכים לסוף העניין, רואים שזה אחר. ולמיתו של דבר, אף על פי שהיחס ליחידים צריך להיות יחס לכולם שווה, כן? ליחידים אפילו מעשיו, אבל יחס הזהות של עשיו בבחינת כלל, בבחינת תרבות, בבחינת התוצאות מה שיצא מזה, זה דבר אחר לגמרי. ברור שזה נושא עדין מאוד, כי בתרבות הנוכחית הקטגוריות הן רק קטגוריות פוליטיות. אז גזענות, פשיזם וכן הלאה. הנושא הוא עדין מאוד. אבל אני משוכנע שיבוא דור ויבין את זה. דווקא העובדה של הציונות זה אותו משפט. זה החלטה לנתק את עם היהודי מאותה תרבות. זה משפט של כישלון מוסרי גמור של אותה תרבות. אף על פי שיש כל כך יחסים בין יחידים, זה ממשיך, כן? בני ישראל ובני עשיו יכולים להיות הרבה הרבה קשרים. אבל יש הבדל מהותי בין ישראל ועשיו, זה מה שצריך להיות.
אבל זה הייתה הציונות הדתית אולי.
מה? סליחה?
הציונות הדתית?
לא, לא, הציונות, דווקא הציונות החילונית. דווקא הציונות החילונית עצמה. אני רוצה להסביר את זה. בקשר, זה נושא בפני עצמו. בקשר שיש בין האמונה והציונות, האמונה של הגאולה והציונות, דווקא הציונים שאינם מאמינים באמונה לפי התורה, יש להם אמונה יותר לשמה מהמאמינים. מכיוון שמאמינים לפי התורה יש להם סיבות, כן? אבל אלו שלא מאמינים לפי התורה ומקיימים אותם, אותה אמונה, האמונה שלהם היא יותר עמוקה. זה מובן? הפרפי שזה לא תמיד תלת שכולו תחלת ולבן. לא הרצה את זה? לא, אני אנביר את זה.
רצו לעשות מיהודים,
לא כפרה. לא, לא, לא. זה... רק דקה, אני רוצה לשאול. לא, רק דקה. אני רוצה להסביר את זה, מכיוון שזה שאלה חדשה פה. שככה, זה סיפור בפני עצמו, כן? הם הבינו, אפילו בתת הכרה, הם הבינו שלהמשיך לחיות באותה תרבות זה סוף העם היהודי, כן? זה למשל בסיפור של יעקב אצל לבן, אם אתם זוכרים מה, מה שקראנו בפרשת השבוע בשבת שעברה, כן? פה יש גם כן דגם מה קורה לנו בגלות. בהתחלת התקופה של גלות מרגישים שזה גלות. כשיעקב ברח מעשיו, היה בגלות מרגיש את זה. אחר כך הוא מתרגל אצל לבן, הוא רואה את עצמו כבן משפחה, רק בסוף התקופה. אז לבן מתגלה כאנטישמי, כן? לכן, הציונים הראשונים הרגישו בזה שיש סכנה, זו תקופה של סוף של גלות, זו סכנה חמורה, שזה לא רדיפות רגילות, שזה משהו מממד אחר. צריך לנתק את העם היהודי כעם מאותם הארצות ולחזור דווקא לארץ ישראל. טוב, התנגדו להם דווקא הרבנים, לרוב. זה סכמטי, כן? דווקא לרבנים. הרבנים לא ראו את זה. הרבנים ראו את הסכנה של ניתוק מהמסורת, מהדת וכן הלאה, כן? ולכן, הוכרחו הציונים האלו, החילונים האלו, ללחום כדי להרות את הקהילות הדתיות, כדי לגאול את היהודים. כדי ל... זה מובן? מפה התחילה השנאה ההדדית שאנחנו מכירים עוד עד עכשיו. לכן, העיקר זה מה הייתה אומרת אותה אמונה של הגאולה? יהיה כס לגלות ונחזור לארץ אבותינו. זה לא היה בלתי אפשרי עד תקופת הציונות. זה היה בלתי אפשרי. אתה זו בוכו לא רצה, כן? בלתי אפשרי. פתאום החומה שהייתה בין העם ובין הארץ נחלה. ודווקא הדתיים לא ראו שנחלה. אז מנסים עוד להפיל אותה.
אני לא אומר שאני
אתנגד
למעשה, אבל
כוונות שלהם לא היו כל כך. טוב, תשמע, הרב קוק, הרב קוק כתב מאמר יפה מאוד על השופרות. ברוך שהשופר צריך להיות כשר. ואם אין לך שופר כשר, שופר פסול גם זה אפשר להשתמש. אז לא זכינו שופר כשר. השתמשנו בשופר פסול, הבנתם? אבל זה היה תקע בשופר. גדול, זה היה.
אני
זה בגמרא, זה מהגמרא, כן. זה בריונים כתוב בגמרא. אני שמחתי את הרב מרמלה, זכרונו לברכה, היה הרב אבו חסרה, בבא חקי, יצחק, כן, אבו חסרה. הרב מרמלה, שנפטר לפני כמה שנים. הוא אמר, בריונים החריבו את המקדש, בריונים הבנו אותו. הבריונים הגיעו, שלום עליכם בריונים. הגיעו. אז נחזור למערב, אולי אין עוד שאלות. אז זה העניין של במה ידע כי עיר השנה. אולי נוסיף לפני שנמשיך איזה חידוש שמתחדש דווקא השבוע. מתחדש אומרים השבוע. הפשט אומר במה ידע כי עיר השנה. מה? במה. לא, לא, זה במה. יש פה איזה ספר, אולי שזה חפות לא נדרש. זה דבר חטא. במה ידע כי עיר השנה. אז הוא שואל סימן, אז זה לא עוד לא גמר. קודם כל יש ספק על עצמו, זה ענבה, כבר למדנו את זה, כן? מידה מופחזת של ענבה באצלו, זה מידה טובה, מכיוון שהוא איש מידת החסד, כן? הוא הצדיק של מידת החסד. ולכן זה ראוי למידת החסד, ענבה שכזה, במה, כן? אבל השאלה, החקר זה, נניח שהוא משוכנע, שהוא ירחנה. אבל הזרח שלו, זה לא תלוי בו. אולי הזרח שלו לא יזכר הזה. מכיוון שיש פרמח אחר, איך אומרים פרמח? גורם, מרכיב, כן? אחר. מה? כי הבן הוא הבן של האמא שלו. הוא לא יודע, וזה פרשה בפני עצמה, עם מי התחתנו בנת. ואתם זוכרים איך היו מודעים עליו, עם מי, כן? כי יש עוד מכתיב אחר. פה יש מקום לאיזה, שוב, זה לא ספק, אלא דאגה. אבל מקום מקום זה עד כאן. ואני רוצה לשאול פה נושא קשור לזה, שהם קיבלו על עצמם להיות באותה בחינה שתיארתי לפני, שלא ראו שום קיום, הם קיבלו על עצמם את תקופת הגלות. היו גרים במדינה שלהם, כדי לחסוך זמן גלות מהבנים. כיוון שלא ידעו אם הבנים, אם הבנים יוכלו לסבול את זה, הגלות. זה הזכות עבוד גם כן, זה עוד ממה של זכות עבוד. כי למשל, כשאברהם אומר, גר ותושב אנוכי עמך. זה יכול להיות תושב, אבל הוא לקח על עצמו להיות גר, כדי לחסוך מ-400 שנה של הגלות. כן? אבל זה הפשט מכל מקום. במה ידע, ביקש סימן. ונראה איזה סימן הקדוש ברוך הוא נותן לו. אבל החידוש הוא ככה. אני חוזר על הקריאה של הפשט. במה ידע, כי ירשנה. ואפשר לקרוא אחרת. כי ירשנה במה ידע. במה ידע, כי ירשנה. וכשאני אגיע לזה, לירושה של הארץ, במה, באיזה דבר אני אדע? איזה ידיעה אני אגיע? אתם מבינים את ההבדל? לא? זה עניין של דעת. כל עוד לא ירש את הארץ, יש לו דעת דעה מסוימת. אבל כשירש את הארץ, אז יהיה לו איזה דעה נוספת. ובמה ידע כי ירש את הארץ? מה התועלת? כן, במה ידע? לא תפסל. טוב. כי זה ידוע כבר לעבוד. אביר הזה הרעה מחכים, כן? זאת אומרת, אביר זה ישראל מחכים. עד איזה מדרגה של דעת אני אגיע? טוב, אני סוגר את הדברים. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, זה המדרש. שמה בניי יהיו חוטאים? שמה בניי יהיו חוטאים? ואתה עושה להם כאן שדור המבול וכאן שדור הפלגה? אמר לו לב. אמר לו במה ידע? אמר לי, כחלי עגלה משולשת וגומם. זה סוד הקורבנות. כי בזכות הקורבנות, גם אם יהיו חוטאים, הם יכולים להתקיים. אמר לי, תנח בזמן שבית המקדש קיים ואפשר להפריד קורבנות. בזמן שאין בית המקדש קיים, מה תהיה עליהם? אמר לו, כבר סיכמתי להם סדר קורבנות, זה המעמד. כן? בזמן שקוראים בהם, מעלה אני עליהם, כאילו הם יקריבו קורבן. ואני מוכל להם, עד כאן המדרש. זאת אומרת, כשבית המקדש היה קיים, העבודה של הקורבנות הייתה מכפרת על החטאים, ולכן יש קיום לעולם, אבל גם שיש חטאים, מכיוון שיש קורבנות, שיש כפרה. כן? ובזמן שבית המקדש קיים, הספק, שזה הסבר של התורה שבעל פה, הספק של אברהם היה עמוק מאוד, לא הספק, הדאגה, כן? הייתה עמוקה מאוד. מכיוון שהיה יודע שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אם יהיו חטאים, זאת אומרת, אינם עובדי השם כמו שצריך, אין קיום לעולם, אז כל עוד שבית המקדש קיים, זה בסדר. מכיוון שיש קורבנות, יש כפרה. ובזמן שבית המקדש היה קיים, אז אנחנו נוכל משיבו, מעמדו, קריאה של הפרטים האלה. איך זה מתפקד? קורבנות אפשר להבין, צריך להסביר, אבל אפשר להבין. דווקא אם אני קורא את מה שכתוב בתורה, לא צריך קיום, ורק בקריאה מה שכתוב בתורה יש לו זכות. אולי זה קשור לכלל של מחשב התורה בפרסם המעל. אני חושב שההסבר הוא פשוט מאוד. מי שכן קורא את המעמדות, אף על פי שם בית המקדש, הוא מעיד עצמו שאם היה בית המקדש, הוא היה מקדש קורבנות. ולכן, מהמחשה הטובה הזו בתחום של המעמד. הבנתי? ולכן, בקהילות שלא קוראים את המעמדות, זה סימן שאם היה בית המקדש שלו, היו מקריבים קורבנות.
יש
מקום במקרא
של
נביא שהדהר
ידע
של נביא מקדש, והנביא שלנו קוראים לא רק שידע, הכל ברמת, כמובן, אבל לא רק שידע שיהיה בית המקדש, אבל ידע שיהיה בית ראשון ויחרב, בית שני ויחרב, יהיה בית שלישי. גם אברהם, גם יצחק וגם יעקב. אנחנו לומדים את זה לפי הסוד בכל החוקים השייכים להיסטוריה שלנו. זאת אומרת, הוא ראה, דווקא בחזון של ברית בין הבתרים, הוא ראה את כל סדר המלכויות, ומה יהיה בסוף? המלכות החמישי היא המלכות של המשיח, כן? אבל פה הנושא שלו הוא אחר. זאת אומרת, הנושא המרכזי הוא אחר. זאת אומרת, ביור זה, אברהם היה יודע כי העולם לא נברא אלא בשביל הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כל פעל השם למענו. אז פה זה כבר הסיבור של ההסבר השני. כן. כל פעל השם למענה. זאת אומרת, העבודה, יש לה, העבודה של האדם, יש לה תולעת, תועלת. מה אמרתי?
תועלת.
תועלת לאדם עצמו. אבל דווקא התועלת לאדם עצמו זה תועלת לבורא. זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. זה מובן לכל? לא, לא הייתה בשיעור הקודם. זאת אומרת, טוב, אני חוזר על הנושא הזה. מה זאת אומרת העבודה לצורך גבוה? העבודה, למשל אני אקח דוגמה אחת, התפילה. אני מבקש בתפילה, בשבילי, כן? איך אני יכול להבין שהעובדה שאני מבקש בשבילי זה העבודה בשביל הבורא? מבינים את השאלה? כן. אלא ההסבר הוא ככה. הוא ברא אותי. ולכן, יש לו עניין שאני אקבל את הברכות שהוא רצה לתת לי. ולכן, כשאני מקבל את הברכות, זה תועלת בשבילו. זה השלמה של העולמו. זה מובן? טוב. אז זה העניין. כל פעל השם למענו. אולי במינים אחרות, מי שמקבל מהבורא, מקבל לעצמו, אבל במה שהוא מקבל לעצמו, הוא נותן לו נחת רוח ליוצר. ולכן, הביטוי הזה בתפילה, יהי רצון מלפניך. השאלה, למה הרצון שלך לא מתקיים? זה לא האדם ששואל את השאלה, אלא הקדוש ברוך הוא ששואל אותה. למה רצוני לא מתקיים? הוא מחכה, מתאבל תפילתם של צדיקים, למשל הוא מחכה שהאדם יזכה בברכות שהוא רוצה לתת. ולכן, כשאני מקבל את הברכות, אז זה תועלת לצורך גבוה. כי אין ראוי לשום דבר, הפה מתחיל ההסבר הפילוסופי נאמר, כי אין ראוי לשום דבר שיהיה לו מציאות עם אשר הוא אל השם יתברך, עד שהכל צורך גבוה. זאת אומרת, אם התכלית של העולם היה אחר, אם לעולם היה תכלית בפני עצמו, לא העבודה לבורא. ולכן זה היה סימן שהתכלית הזה הוא מחוץ לשם דברר, וזה בלתי אפשר. ולכן, אם יש תכלית לעולם, זה יכול להיות רק העבודה לבורא. ודבר זה ברוח חמים זל באומרם, כל מה שברא קדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא לכבודו. שנאמר, כל הנקרא בשמי ולכבודי, ברתי, יצאתי והפחתי. ונאמר, כל פעל השם למענו. כי אם נמצא לעצמו, זאת אומרת, כי אם נמצא שתכלית העולם זה לעצמו, של העולם, יש חזה שלום דבר זולת השם. ובמשהו לכבוד השם תפרס, לעומדו, הרי בזה הוא למענו. וזה שאמר, ועל העבודה. כי מה? שעובדים אל השם מדבריו, בזה העולם הוא אל השם מדבריו, ואינו העולם דבר לעצמו, שיאמר חד ושלום שיש מציאות זולת השם מדבריו. כי אין... מה כתוב פה? כי אין אל העבד שום מציאות מצד עצמו. רק שהוא משמש לרבו. וכל אשר משמש בזולתו, אין עליו שם בפני עצמו. ולפיכך העבודה היא העמוד השני, וממילה, כאשר אין עובדים הקדוש ברוך הוא, ושרים נאיתו, מחויב להם החורבן, והעבדון, מן העולם, כי לא נבראו אלא בשביל כבודו לעובדו. והשיב לו הקדוש ברוך הוא שלא יעבד אותם. והשיב במעלה שלא יעבד אותם, כי דבר זה לא יצויח כלל שיהיו חוטים ולא יעבד אותם, כי מתחילה לא נברא העולם רק לעובדו, ואז השיב לו שתיקלתי להם הקורבן. כי על ידי הקורבנות מחפר להם מה שחוטים, והוא אם יהיה עבודה אלא שמדבריו שבשביל זה נברא העולם. זאת אומרת, אולי פה להוסיף את זה, כי זה דרך העבודה במובן החיוני להיות עבד הבורא שיש קיום לעולם. אבל אם יש חטאים, אז צריך עבודת הקורבן. זה מובן? טוב, אפשר להבין הקשר בין שתי המשמעות של אותה מילה. לחיות בעולם, היעד זה לקיים רצון הבורא. ולכן החיים בעולם הזה זה להיות עבד של הבורא. כך מתחיל השולחן ערוך, צריך לקום לעבודת הבורא. מה זה עבודת הבורא? קורבנות? באיזה מובן? קורבנות זה לכפר על החטאים, כן? לא, במובן של החיים של, של הבריאה בתור בריאה, לקיים רצונו. ואם בקיום הזה של רצונו יש חטאים, אז צריך עבודת הקורבן. ומכיוון שברור שיהיו חטאים, לכן צריך עבודת הקורבנות. ואם אין עבודת הקורבנות מבחינת כפרה, מה יהיה הגורל של האם של אברהם? אז זה המעמד. לכן היה, כדאי להסביר את זה. זה לא תפקיד מגיד, אם אני קורא טקסט, אז זה מסוגר. לא לזה חשוב הוא ברא העולם, כדי שיהיה איזה בריאה שתקרא מעמדות, ברור שלא. אלא מי שקורא מעמדות בזמן שהם בית המקדש, זה סימן שאם היה בית המקדש, היה מחיק קורבנות. זה סימן שאם היה יכול, לא היה חוטא. זה מובן. אז נעשה. איזה שעה? הוא כבר כמעט השעה. חבל להציב בקטע אחר. אם יש שאלות, יש לנו עוד כמה זמן.
אני מבטא קורבנות. אז להקיד
לבוא קורבנות בפעמים? לא כולם. כל הצד של כפרה של הקורבן הוא יבטל, אבל הקורבן ייקח את המשמעות הראשונית שהיה לנו. במשמעות של לקרב, לא להקריב, לקרב, קרבה. כגון התמיד. ודווקא התמיד זה רק בשלבים הראשונים שזה מתמיד. כל עוד שאדם מתקיים דרך אכילה, העבודה זה האכילה. ולכן עבודת הקורבן היסודי זה האכילה. ולכן עבודת הקורבנות זה דרך מה שאנחנו אוכלים. היינו יכולים לחשוב בפולחן אחר לגמרי. אבל למה דווקא מקריבים את האוכל של האדם? אולי אני אעזיר את זה בקצר, אבל זה מתארך הרבה זמן. כי המעשה של האכילה הוא שייך לעניין של הקדושה הטבעית. כי כשאני אוכל, מה אני עושה? דבר שהיה בעולם, מחוץ לתחום הנפש, מחוץ לתחום הנשמה, אני מכניס אותו כאוכל נפש, והוא הופך להיות נפש. אז זה המשכיות של הבריאה. ולכן האקט, המעשה של אכילה, בלי לחשוב על אכילה כשר או לא כשר, האקט של האכילה, כן? ולכן צריך לאכול ככה ולא ככה, כן? כי זה דבר שיש לו משמעות בפני עצמו. המעשה של האכילה היא עבודה. העבודה במובן הבסיסי לגמרי, כן? ומכיוון שכך, אנחנו נבראים ככה, שצריך לאכול כדי לחיות, וזה יותר עמוק ממה שאפשר לחשוב על הנושא, מכיוון שדווקא האכילה היא החיים, היא החיות של האדם. עכשיו אנחנו יודעים ש העיכול של האכילה זה לא נפסק. זה תהליך תמידי. החיים זה דווקא דרך האוכל. ולכן, מכיוון שכך שצריך לאכול כדי לחיות, צריך לא רק האוכל הגס החומרי הזה, אלא כל ההנאות של הנפש שהם אוכל נפש. צריך להנות מהעולם כדי לחיות, כדי להיות, להתקיים. אז כל האפשרויות של החטאים באים ברגע. וטיפחו לעולם שעושה שאני עלול לחטוא חטאים שאני לא רציתי במזיד. אם אני יכול להחליט לא לאכול ולא לחטוא, הייתי מעדיף, כי אני לא רוצה לחטוא. אבל אני מוכרח לאכול. ולכן כל הבעיה של הכלכלה, שהיא כמו שמסבירים המחסיסטים, כן? ופה יש נקודה חשובה מאוד להבין, זה בא דרך האוכל. ולכן דווקא העבודה מחפרת זה דרך האוכל. איך? היו שולחים לבית המקדש ולכהן אוכל לפני ששלחו התבואה לשוק. זה תרומה, זה קודשי, זה מעשה, ולכן האוכל הזה היה קדוש, לא היה שום חטא עליו. לא התחיל, איך אומרים בעברית את זה? מה שהסבירו המחת עצמו, כשאני מייצר משהו, אז מיד יש לו ערך נוסף. דווקא זה ערך נוסף, כן? המס הזה, כן? הערך הנוסף של האוכל בא מהחץ. אחד עשק את השני, ולכן יש לדבר ערך נוסף. כל מה שאני קונה בשוק או במקולת, זה תמי מחץ, מאיזשהו חץ, כן? זה מובן. ולכן רק האוכל שהיו שולחים דרך הקודשים לבית המקדש היה נקי מכוחת, היה קדוש. ולכן מה קרה בעבודה של בית המקדש? האדם הקדוש שהיה לבוש מהלבושים הקדושים השלמים, נאמר, ושהיה בבית העיר שהייתה בית שלם, היה אוכל ארוחה קדושה והיה מחפר לכל העם כולו. את הכבש האחד המוכר, את הכבש מנהמם, למה? דווקא דרך הכוונות של המעמדות, כל העם היה קשור בכוונה שלו למעמד של הקורבן, דיינו, אם היינו יכולים להיות במצב של הכהן הגדול, שהוא, איך אומרים, מנותק מחיי החברה, אינו שום רבב של חטא כלכלי, נאמר, היו מתנהגים ככה, ולכן היו מתקפרים דרך הקורבן. בכוונה של המעמד. זה מובן. וזה הכלל של ההלכה, שהקורבן מחפר רק על החטאים בשוגג, לא על החטאים במזיד. אבל כל אלו חטאים שאני לא רציתי לעשות, אבל מכיוון שאני חי קשור לטווח של תפקוד העולם, באו לי החטאים האלה. אז זה מחפר, זה מטהר. הכוונה הזו שאני קשור לאכילה של הכהן שעליה אין שום חטא, שזה אוכל קדוש. זה מובן? כן, אבל מכל מקום, קורבן בתשובה זה לא מועיל, כן? אבל חוזרים בתשובה, זה נכון, אבל צריך גם כן לחפר את החטאים במישור של העבודה. ודווקא זה, תשובה במעשה, הירוך של תשובה זה לא מספיק. פה זה קשור, השאלה של השלחה, קשור לנושא רחב מאוד. אולי נתחיל בשבוע הבא, בנושא הזה, אולי מי שיתחיל. שהתכלית של ההיסטוריה זה תיקון העולם. במשך התיקון עושים החטאים, אז צריך לחפר את החטאים. אבל הכוונה זה תיקון העולם. ולכן יש עבודה של תיקון העולם, יש עבודה של כפרת החטאים. בשם השאלה שלך, כן? מה יישאר לעתיד לבוא שלא יהיה יצר הרע? הקורבנות של תיקון העולם. לכן יש עתיד כל עוד שקיום האדם בעולם הזה יהיה דרך האכילה. כל עוד שהקיום שלנו זה האכילה, הקורבן היא העבודה של התורה. תפילה זה משהו אחר. תפילה זה שאלת ברכות. בקשה לברכות נוספות. כן? אבל העבודה הקשורה לתורה, חוק של טוב ורע, כן? זה הקורבן מכיוון שכל החטאים באים לעולם דרך האכילה. וזה התחיל ככה באופן מסתורי. לא יודעים איזה פרי של איזה עת, אבל זה התחיל בסדריך. זה נכנס דרך האכילה. זה לא בסדר. טוב, אז אולי נתחיל בנושא הזה, מה בין תיקון וכפרה, ותזכירו לי שזה ההבדל בין המושג תורת משה ותורת אהרון. וזה ההבדל בין דת ישראל מכל דתות אחרות. כל דתות אחרות הדגש זה בכפרה. דווקא בתורת משה הדגש זה בתיקון. זה על התיקון. לתקן עולם במלכות שלנו. אבל דרך הגלות הושפע מהמשמעות של המושגים הלועזיים. ולכן כששומעים תיקון, לא, כשאומרים תיקון שומעים כפרה. צריך לדייק בין תיקון וכפרה. התיקון זה התיקון של התוהו ובוהו, אין שום חטא בזה. הכפרה, אם היה חטא בתפקיד שלך כמתקן, אז צריך לחפר את החטא, אבל זה משני. זה לא היעד של התורה. בכל הדתות האחרות נכנסתי לכנסייה כדי לחפר משהו. חטא ענק, כן? אבל בבית הכנסייה צריך להיכנס כדי לתקן. אבל במשך הזמן ברור שיש הרבה חטאים שצריך לחפר, אבל כשרואים איזה קהילה בכנסת שלה שכל העבודה שלה הפכה להיות כפרה ולא תיקון, זה כבר עבודה זרה. זה משהו, הבנתם? ולהיות דתי זה להיות מחפר, אז זה כבר לא יהודי. הבנתם? לא, אני זוכר מה היה כשאני קורא כמה מאמרים שכותבים הגויים, אז כשרוצים לתרגם שוחטים, אז מתרגמים כאילו זה היה כתוב כהנים. סרטיפיקציה. זה כבר מושג של איזה דת של כפרה. שוחטים זה כדי לאכול. זה לא כדי לחפר. זה עבודה במובן של התיקון. זה לא עבודה במובן של הכפרה. אז רואים את כל המזוות רק כמזוות של כומרים. זאת אומרת, לא. כהנים זה עבודה זרה, שכל המטרה שלהם זה רק לחפר, כפרה. כן? ונולדו בחט, ונשארים בחט, ומתפללים בחט, והכל בחט. כן. היעד של כפרה שיש בקורבנות, זה רק אחרי חטא העגל, לפני חטא העגל, היעד היה הקורבן במובן של יום המשיח, זאת אומרת את התיקון.
כן, זה עכשיו
מובן
גם,
הפיקה
דברים
העולם
עומד על העבודה
כאחרת
בימים.
ברור, ברור.
טוב, אז נקרא. אתה בכל זאת חייבת?
מה?
זאת אומרת, אם חטא העגל, זה
נקרא. לכלל. לכלל, ליחיד זה. טוב.